ואני אעשה את ההשלמות זכה לאתמול. בבזכות המדורה היה לי הרבה זמן לתפילין אתמול בלילה, כי הגיתי לנטע. אז זכיתי לגלות שהבריסקרוב, את התורות שלו שראינו אתמול הארוכות, תמצאת אותם בפירושו לתורה, בפסקה מאוד קצרה. שם הוא מנסה להבין את לשון התורה, למה מצוות תפילין היא וקשרתם, ואילו מזוזה כתוב בתורה, וכתבתם. שהתשובה נורא פשוטה. אלא, מה התשובה? למה פה כתוב קשרתם או פה כתבתם? והדברים פשוטים. כי באמת מה עם מצוות מזוזה ופשוטה? לכתוב אותה על? על הבית. בית עשוי בדרך כלל מאבנים. הוא חומר גלם של כתיבה, אפשר לחקוק על אבנים. נכון? אמרת אותה, תפילין, נועדו להיות אות בגוף. אי אפשר לכתוב על הגוף, ולכן קושרים על הגוף. דברים פשוטים, לא? אבל הבריסקרוב לוקח את זה לתורות של אתמול, וזה שהוא רוצה לטעון שיות זה תפילין כמו שהן כתובות בתורה. אילו מזוזה הוא כידוע מה? חפצה בפני עצמו. אז לכן בתפילין המצווה, המהות שלה הוא לא הכתיבה, כי זה כמו זה פשוט לקחת מהתורה, זה כמו לצלם דפים מהתורה. לכן מה המהות של תפילין? הקשירה. לעומת זאת, במזוזה היות זה יכתבת לא כחלק מהתורה, אלא כטקסט עצמאי, לכן התורה מדגישה או כתבתם. זה התורה שלו. מי שרוצה לראות תמצית של הכל, זה ב-20 שורות קצרות מאוד. כנגד זה, אתמול צד את העין שלי, ספרו של סבי שלום זכר רב אמרי, וכאן הוא דן בשאלות דומות מאוד, אלה שאלות שדנו אתמול, והוא דן בהן ממקורות אחרים. ואנחנו אתמול דנו בזה מתוך הרמב״ם, מתוך דיוקי הלשון, מתוך הדין של פתוחות וסתומות. הוא דן בזה מנושא אחר לחלוטין, ממקורות אחרים, שאנחנו, לא, אני לא יודע אם בישיבה תלמד את זה או לא, כי זה לא נמצא בדפים שלנו, אין לי מושג. זה הנושא של הכתיבה והעיבוד של האורות לשמה. והרמב״ם פוסק בהלכות תפילין, פרק א', שספר תורה ותפילין צריך לעבד אותם לשמה, ומזוזה לא צריכה עיבוד לשמה. ועל בסיס זה הגריד נכנס פה לדיון מאוד ארוך, והוא מנסה להסביר את החילוק הזה, וההסבר שהוא נותן נראה כמעט הפוך מהיסוד של הרב מבריסק. ממש ככה. שכן, הוא רוצה להציע שמה הסיבה שאפשר לכתוב תפילין לשמם, ספר תורה לשמו, כי יש זירות, יש מושג שנקרא תפילין, כי לתפילין יש מה שהוא מכנה, הוא חפצה עצמאי, אני קורא את זה, שלבד קדושת כתבי הקודש, זה לא רק כתבי הקודש, אלא מה זה, יש גם מושג שנקרא ספר תורה, וגם הוא כותב שתפילין יש לה פרשיות מלבד חלות תורה שבכתב, קדושת כתבי הקודש, קדושה מסוימת של תפילין. ולכן אפשר לכתוב תפילין לשמם. כי יש מושג שנקרא תפילין, אתה יכול לכתוב לשם זה. לעומת זאת הוא טוען, אני מקריא, ברם במזוזה, עניין אחר לגמרי, אין קדושת מזוזה כחטיבה בפני עצמה. בעצם אין דבר כזה מזוזה. ומה זה מזוזה? כן, המזוזה מהווה חפצה של תורה שבכתב, הקדוש בקדושת כתבי הקודש, מושך חלקי התורה, מזוזה דומה לכל כתבי הקודש, רק חלק מכתבי הקודש שולחים על הקיר שלך. אז מה תחשוב? תחשוב לשם מזוזה, אין דבר כזה מזוזה. אז לגבי התפילין, זה לא 100% הפוך או שונה ממה שדיברנו, אבל לפחות האופן שבו באופן ראשוני הוא מציג מזוזה, הוא נורא 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 שונה ממה שראינו אתמול ברב מבריסק. הרב מבריסק כל טענתו היא שמזוזה הוא לא כתבי הקודש, אלא מזוזה היא מזוזה. זה משהו בעל חפצה נפרד של כתבי הקודש, כן?
עדיין קשה, כי אלפי סתור לא מברכים שכותבים אותו, והמזוזה שקובעים אותה,
כן, מברכה.
יש ברכה לשני עצמם.
עכשיו פה כאילו המפגש בין התורות האלה, זה נקודה שלפני כל דבר צריך לשים לב, כל אחד יגיע לזה מקורות אחרים. או מילים אחרות, הרב מבריסק עבד עם לשון הרמב״ם בהשוואה בין הפרקים ב' ו-ה', מה שעשינו אתמול, והרב סולובייצ'יק מגיע לזה מהלכה אחרת לחלוטין. זה מראה, קודם כל זה מסביר, כי בכל איך אפשר בכלל להגיע לכיוונים שונים, כי הם לא עבדו עם אותם מקורות. כלומר, זה לא ששניהם יצאו מאותם מקורות והם השיגו הפוך, אלא הם פשוט עבדו עם מקורות אחרים. אבל זה מלמד על הצורך, כשאתה רוצה בסופו של דבר ליצור מושג שלם, על הצורך לראות את התמונה מהצירוף כל הזוויות שלו. אנחנו צריכים באיזשהו מקום לצרף ממש הכל ביחד. אנחנו צריכים ממש לראות את כל המקורות. אני מאוד מסקרן אותי, אם אפשר למצוא איזה בדל של מידע, איך הרב מבריסק הסביר את הדין של לשמה. איך הוא הסביר את זה? פה נוגעים בלב של העוצמה של ההמשגה והחולשה שלה. אני חוזר קצת לדברים שדיברנו גם אתמול בפינת הסיפור המתנגדי, כן? וזה הרי במקורות לא כתוב בשום מקום כל המושגים האלה. במקורות כתוב, תכתוב לשמה, תכתוב לשמה, תכתוב פתוח, תכתוב סתום, נכון? זה שהקורות אומרים. מי מעלה את זה לרמה של המושגים, של ההפשטה, הוא שואל את עצמו, האם תפילין זה ספר תורה קטן, האם תפילין זה חפץ צעיר, מי שואל את זה, זה אנחנו. ופה כשמעלים את זה לרמה הזו, אתה נמצא בעולם הסברה האנושי, בעולם החידוש, בעולם היצירה. אבל פה אתה ממש חייב לחשוד בעצמך, לשאול את עצמך, האם אתה באמת קולע למיטה של תורה, כלומר, האם אתה בסופו של דבר אכן מגיע לתמונה מושגית, שאכן מלמדת אותנו מהו המהות של התפילין. ופה אנחנו לפחות מגלים באמצע הדרך שלנו, שבעלי השיטה הממשיגה, כל אחד הגיע פה למקום קצת שונה מחברו, וזה אבל צריך כאתגר, נציע לעשות לחבר את הכל ביחד. בסדר, אז זה לתשומת לב, אני עוד לא יודע את התמונה הקיימה בעצמי, אני מקווה להעין לעין בסוגיה ואשתדל להתבונן בה. מה שהייתי רוצה לפתוח היום, את ההתקדמות שלנו, זה לעשות פשוט להסביר, כהמשך לפתוחות וסתומות אתמול, את הרמב"ם והראש, למה קודם כל מה המחלוקת, ושנית, למה אין שום דרך בתפילין לכאורה לעשות שלום ביניהם. הספקתם לעיין בזה קצת?
נניח שניהם.
מה? אתם הספקתם קצת לעיין בזה? אתמול דיברנו על הצורך, על ההלכה שנפסקה, שכותבים את הפרשיות, לפי הרמב״ם, שפרשיות תפילין, שלושת הפרשיות הראשונות הן פתוחות, והאחרונה היא סתומה, כמו שזה כתוב בתורה, והרעיון שעבדנו עליו היה, שאתה מצלם את הפרשיות מהתורה ושם אותם בתפילין שלך, דיינו, מה זה תפילין לפי זה? זה ספר תורה קטן. זה הרעיון שעבדנו עליו אתמול, וראינו דיון האם זה דווקא בתפילין של יד, או האם גם בתפילין של ראש, מחלוקת בין המשנה הברורה לבין הפרי מגדים, וניסינו להגיע להבחנה דקה בתפילין של ראש, שאתה מצלם את הפרשיות מהתורה, אבל התפילין של ראש זה לא ספר תורה. התפילין של ראש זה ארבע פרשיות מהתורה, זה לא ספר תורה קטן. לא ניסית ליצור דמות תבנית לספר תורה, ועסקנו אתמול במשמעויות של הדבר הזה. זה נושא שעוד ילווה אותנו. בסדר, גם בהלכה למה שניסים ללווה אותנו. עכשיו בוא נעבור היום לעניין, זה עניין טכני, אין לי פה לומדס. פשוט טכנית, חשוב לי שגם כשעומדים תורה, נדע את הפרטים, שיהיה, יש מחלוקת גדולה מאוד בין הרמב"ם לראש, והיא ביחס לשאלה, מהי פרשה פתוחה, מהי פרשה סתומה? כן, הרמב"ם בפרק ח', הוא נותן, יש פה אפילו ציורים יפים, יש פה צילומים מהספרי תורה, הוא נותן הסבר ברור שמה זה פתוחה וסתומה. כן, הוא אומר ככה, פרשה פתוחה יש לה שתי צורות. אם גמר באמצע השיטה, מניח שער השיטה פנוי, ופרשה פתוחה תהיה השורה הבאה, שורה חדשה. אתמול בשיעור קראתי לזה לעשות אינטר. בסדר? שורה חדשה. עכשיו, לא נשאר מספיק רווח של 9 אותיות, אז אתה תעשה אינטר ותעשה עוד פעם אינטר. תעשה פעמיים אינטר. זה האפשרות השנייה. האפשרות השלישה, אלו שתי אפשרויות של פרשה פתוחה. מה זה פרשה סתומה? אמרנו אתמול בשפת המחשבים, זה טאב. מה טאב עושה? מקפיץ אותך קצת קדימה. כן, ואז זה אומר הרמב״ם, פרשה סתומה של שלוש צורות. אם גמר באמצע שיטה, אתה עושה טאב שזה 9 אותיות, ואז אתה עדיין יש מקום לכתוב בשורה, אז אתה באותה שורה מתחיל לכתוב אחרי הטאב. עכשיו ממשיך הרמב״ם ואומר, שיטה שנייה, אם לא נשאר מן השיטה כדי להניח הרווח, לא נשאר 9 אותיות, אז מה אתה עושה? אתה משאיר את המשלים את הרווח של 9 אותיות בשורה הבאה, ומתחיל את את הכתיבה כשתשלים את 9 משתי השורות ביחד. בסדר? עכשיו אומר הרמב"ם, מה קורה אם גמרת בסוף שורה? אז מה אתה עושה? אם זה היה פרשה פתוחה, אתה עושה פעמיים אנטר. פה מה אתה עושה? אתה שומר 9 וכותב בתחילת השורה הבאה. בלשון אחרת, לפי הרמב"ם, פרשה פתוחה תמיד מתחילה בראש שורה, ופרשה סתומה תמיד מתחילה באמצע שורה. בסדר? זה ברור? זה ההבדל הענק בין פרשה פתוחה ופרשה סתומה. פרשה פתוחה זה תמיד בראש שורה, פרשה סתומה הוא תמיד קצת פנימה. בסדר? יכול להיות קצת, יכול להיות הרבה. כן, בבקשה, מאוד אחת.
זאת אומרת שאחרי פרשה פתוחה, זאת אומרת,
זה דיברתי אתמול. כשאני קובע אם פרשה פתוחה או סתומה, לפי ההתחלה שלה. לא לפי מה שאחריה, לפי מה שלפניה. בסדר? כלומר, אם היא פותחת בראש שורה, היא פרשה פתוחה. אם היא באמצע פרשה, שורה, היא פרשה סתומה.
סתומה, לא יכולה להתחיל בתחילת שורה?
כפי הרמב״ם לא, כותב את זה במפורש.
אם הקודמת, שלא ראית ציורים, אם הקודמת נגמרה, השורה הקודמת נגמרה 9 אותיות בדיוק.
שאלה טובה, רק שנייה.
אז לוקחים, אז לוקח עוד אנטר?
זה מפורש ברמה, ואם לא נשאר, תשמע, אלעד, ואם לא נשאר מן השיטה השנייה, ואם לא נשאר מן השיטה, כלומר, רווח קשור, ולכתוב בסוף השיטה תיבה אחת. כלומר, לא צריך 9, אלא 9, ועוד אפשר לכתוב. יניח הכל פנוי, ויניח מעט רווח מראש השיטה השנייה, ותחיל לכתוב פרשה סתומה מאמצע השיטה. ברמה מפורש, שאם נשאר 9, אתה לא תתחיל בראש. כלומר, אין דבר כזה פרשה סתומה שמתחילה בתחילת שורה. הולכים לראש, ברכות ספר תורה. בהלכות קטנות, שזה נמצא אצלנו בגמרות, וסימן י' ג', והוא מביא כאן, בעיקר בשם רבנו תם, הוא מביא כאן הדיון של מהי הפרשיות, מהי צורת הפתוחה והסתומה, אז תסתכל איתי בשמחה. וזה אומר הראש, כאן, כך, וכל שהרווח פתוח, זה באמצע העמודה, השמאלית, מצד אחד למעלה או למטה נקראת פתוחה, ואם סיים פרשה פתוחה בסוף שיטה, בסוף שיטה, יניח, שנייה, נפנה לפני כן, הוא כותב ככה, שנייה, רואה, לא התחלתי מספיק מוקדם. רק שנייה. כן, הוא טוען שמה שהופך פרשה לפתוחה או סתומה, זה יכול להיות בשני הכיוונים. הנה, וירושלמי דפרק כמה דמגילה אמר, פתוחה מראשה פתוחה, פתוחה מסופה פתוחה. משמע דה מכל צד מקרה פתוחה וכן מסתבר, דה חילוק הפרשיות הן שתיים, אחת סתומה ואחת פתוחה. הסתומה הוא שהרווח שבין הפרשיות סתום מכאן ומכאן. כלומר, לפי הראש, פרשה סתומה חייב להיות שהוא נכתב תמיד באותה שורה שיש...
עוד משהו.
בדיוק.
עוד מילים.
כלומר, לפי הראש... דבר כזה, זו פרשה סתומה, בסדר? אבל אם לפניו יש אוויר, כמו למשל, הרמב״ם אמר, הרמב״ם אמר, גמרת את השורה, נשאר קצת מקום, לא מספיק 9, לפי הרמב״ם אתה תתחיל לכתוב פה, זו פרשה סתומה. הראש אומר, פרשה סתומה, לפי הראש תהיה פרשה פתוחה, כך הראש אומר. למה? כי לפניה אין כתב אוויר, כתב, ומה יש לפניה? רק אוויר. בסדר, זה ברור? זה דעת הראש, אני חוזר לקרוא את זה, כן אומר הראש, זה חילוק הפרשיות, אין שתיים, אחת סתומה ואחת פתוחה, הסתומה הוא שהרווח שבין הפרשיות סתום מכאן ומכאן, וכל שהרווח פתוח מצד אחד למעלה או למטה נקראת פתוחה, ואם סיים פרשה סתומה בסוף שיטה, יניח שיטה חלק ויתחיל בשיטה השלישית, ואביה פרשה סתומה כיוון דהם פתוחה, לא בסוף השיטה ולא בתחילת שיטה, ושיטה חלה רבה כמו רווח באמצע השיטה. והרמב״ם זה הכתב, היא פתוחה בסוף שיטה, היא פתוחה ולא פתוחה בתחילת שיטה. ואם סיים בסוף השיטה, מניח שיטה אחת חלק, וסתומה היא באמצע או בתחילת שיטה, כאשר כתבתי נראה עיקר. דרושני הוא עיקר וכו'. עכשיו פה, בדרך כלל בספר תורה, אין בעיה לנהוג גם כמו הרמב״ם וגם כמו הראש. מסיבה מאוד פשוטה, והיא שתמיד תקפיד שהפרשיות הסתומות שלך תתכנן כך שלא ייפול לך מקרה המחלוקת ביניהם. למה בתפילין זה לא מתאפשר? מסיבה מאוד פשוטה לי, שהפרשיות נכתבות בארבע עמודות, ואתה אמור להתחיל את הפרשה הרביעית שאמורה להיות סתומה, איך אתה אמור להתחיל אותה? בשורה חדשה. עכשיו, איך לפי הרמב״ם תהפוך אותה לפרשה סתומה? באופן מאוד פשוט, איך תעשה את זה?
פרשה סתומה שמונה.
בוא נראה. יש עמודת פרשיות תפילין. בסדר, בפרשה הראשונה, אני כותב אותה פרשה פתוחה, זה מתחילה בראש שורה. פרשה שנייה פתוחה. פרשה שלישית פתוחה בראש שורה. עכשיו אני רוצה את הפרשה הזו נכתוב. כלפי הראש, כשלפי הרמב״ם מה אני עושה, אני דואג שכימי השם, שסוף שביתך עוד ישעריך, שלא יהיה פה 9, יהיה פה פחות מ9, אני תכנן אותו כך שיהיה פחות מ9, ואז אני מתחיל את הפרשה הזאת איך? לא, לא בתחילת השורה, בסדר? כאילו אני מתחיל אותה לא בתחילת השורה, אבל זו פרשה סתומה. למה יש סתומה? כי פה יש פחות מרווח של 9, פה יש טיפה רווח, התחלתי אותה באמצע שורה, פרשה סתומה, עשיתי 3 פתוחות, אחת סתומה. מה קורה לפי הראש?
הרי פה יש רווח. אז אם התחלתי אותה לא בתחילת השורה, זו פרשה נחשבת, זו פרשה פתוחה, כי יש אוויר לפניה. אז יוצא שלו הייתי כותב פרשות סינין אחת מעל השנייה, יכולתי לתכנן שזה היה נעשה ככה. אבל היות ואני חייב לעבור לעמודה חדשה, כלומר, דינו שכל אחד בעבודה נפרדת, כאן אני לא יכול לעשות כמו הראש. אני חייב להחליט מי אני. כן, היה אחד מהאחרונים, הטז, שאמר יש לו פטנט. מה הפטנט שלו? הוא טען שלפי הראש יצא, שאם אני אשאיר פחות משלוש אותיות בסוף שמה, ואני אתחיל פחות משלוש אותיות בתחילת ויחד ויין שמה, אז זה יחשב סתומה לפי הראש. יש במשנה ברורה דיון גדול על זה, הוא אומר לו לנהוג ככה, שלמעשה לא נוהגים, זה מאוד, זה נכון הרבה במחלוקת. בכל מקרה, מבחינת המחלוקת הזאת שמה והראש, הנה עוד מחלוקת של תפילין.
למה אין הרייטינג כמו רשבי הרבה
מטעם? זאת שאלה שכבר שאלנו אתמול, אז בקצרה אני אחזור על הדברים. אבל זו המחלוקת באה בין רמב"ם ראש. שאני רוצה להתייחס ל... כלומר, ברמב"ם ראש היו חייבים להכריע, במידה ואתה רוצה לכתוב סתומות, ההכרעה הייתה בדרך כלל כמו הרמב"ם, ולא כמו הראש. יש תיאור ב...
כאילו
מתפילים. אם תתחיל את הוויין שמה בתחילת שורה, אז היא תהיה פרשה סתומה, לפי הראש. כן, נעביר לפניה. אז היא תהיה סתומה. אבל לפי הרמב״ם, אם תתחיל בתחילת שורה, היא תמיד פתוחה. תבין, כבר אתה לא יכול פה לעשות את שניהם. אבל לפי הראש, אם הוויין שמה מתחיל בתחילת שורה, הוא סתום, אבל לפי הרמב״ם הוא פתוח. עכשיו אני לוקח קצת אוויר פנים, אז לפי הרמב״ם הוא סתום, לפי הראש הוא פתוח. בסדר, הבנת? בסדר? עכשיו, בבית יוסף הוא מביא, זה קטע שאני הבאתי גם בדפים, בבית יוסף כותב על המחלוקת של הרמב״ם והראש, הוא כותב, כן, וכתב הרב אברהם, שורה 24, כתב הרב אברהם הסען הסופר, שהרב הגדול רבי יצחק דיליון, בהסכמת חכמי דורו, פסל כל התפילין שהיו בספרד, שהיו פרשיותיהן על פי דעת הראש. מפני שספרי תורה היו פתוחות וסתומות שלהם על פי דעת הרמב״ם, נמצא, זה כבר קישור לנושא הבא היום, שהעולה לקרות בתורה עם תפילין של פרשיותיהן כדעת הראש, הוא מעיד כנגד הספר תורה, ונעשה תורה כשתי תורות חס ושלום. הנה הקישור בין התורה לבין התפילין. כבר, איך הוא בתאר כאן את התפילין, שימו לב? זה עדות. בוא נגיד את זה בצורה הבאה. בוא נחדד באמצעותו מה זה ספר תורה קטן. הרי הוא לא כתוב בו. הספר תורה קטן הוא לא מלמד, הוא לא עבור קריאת התוכן, הוא לא עבור לימוד, הוא עבור עדות. מה בעצם עבור מה הוא? ללמד על הקשר שלי לתורה. כן, דיברתי, סיפרתי לכם אתמול על התנועה הזאת שאבא שלי תמיד הולך עם ספר, שהוא הולך לבנק. למה הוא הולך עם ספר? לא רק כי הוא מקבל לקרוא שני עמודים בתוך הספר, אלא להגיד, אני קשור לדבר הזה, זה מעין עדות. דבר על זה היום גם בנציב. זה כאילו מספר על הזיקה שלי לדבר. הוא לא בפועל מלמד, הוא מלמד על זיקה. ולכן הוא אומר, איך אתה יכול לקחת ספר תורה שהוא מעיד קטן, התפילין, ולהעיד שמה שלפניך פסול. כן, בעצם מה הוא דורש פה? האחדה. זה סיפור מאוד חזק, כן, מאוד מאוד ככה תקיף. מביא כאן הבית יוסף, שרש פסלו על זה תפילין. אני אספר לכם דבר פרדוקסלי מדהים על הבריסקרס. ממש פילה פלאים הדבר הזה. תפילין של רשי ורבינו תם, הם לא מניחים של רבינו תם, רק של רשי, למה? כי הגאון מווילנה נשאל על ידי רב חיים מוולוז'ין, קראנו את זה פה ביחד. אם נניח תפילין של רבנו תם, מה אמר לו הגאון? שלא. אבל הגאון מווילנה לא אמר לו להניח תפילין של הראש. הוא לא אמר לו להניח תפילין של הראש, הוא רק אמר, לא להניח תפילין של רבנו תם. שהבריסקרס מטלטלים בין הרמב"ם והראש. פעם ככה, פעם ככה, אני סיפרתי לכם שזכיתי וראיתי את התפילין של רב חיים שהיו אצל סבי. לפי המסופר במשפחה, זה לא היה הזוג שהוא קיבל לבר מצווה, שהניח אותו כל ימי חייו, וירש אותו בנו, ואז בן בנו. אלא הוא כל כמה שנים היה מתלבד, רמב"ם ראש, רמב"ם ראש, אז בסופו של דבר, מה הוא היה עושה? היה מחליף, היה כותב עוד זוג, בית הישן, נותן לה הבנים. טוב, שאני לא יודע אם הוא טוב או לא טוב. ואחד מאלה הגיע לרב סולובייצ'יק, אין לי שום מושג, האם זה היה רמב"ם ראש, מה שהוא החזיק. ממש לא יודע, כן? אבל הם התלטלו, עכשיו תראו את הפרדוקס בדבר. כי מי שלוקח את ההסבר של הגאון, שמה אמר הגאון? למה לא לקח את רבנו תם? כי צריך מה לעשות? להכריע, שמול למחלוקות. הרי ברור שלפי הגאון הזה, ברמב"ם ראש, מה צריך לעשות? להכריע. רמב"ם כנראה, להכריע ולא להתלבט. אבל הגאון, אבל לא אמר לא לקח את ראש, הוא פשוט, כשהוא הסביר את רבינו תמות, אז הם מקלפתים רמם ראש, ולפי מה ששמעתי מאחי, שלמד בישיבות בריסק בירושלים, אצל הבנים של הרבי בריסק, הוא למד אצל דובי צולובייצ'יק. הוא בן של הרבי בריסק, שהוא היום בן 88, האחיין שלי, הבן של אחי, לומד אצלו בישיבה. לפעמים בא לנו הביתה, ואז אנחנו מורידים את רמת הכשרות, קונים נוכרי, ככה בשמיטה בשבילו. מוכנים להתפשר בשביל הקרובים שלנו, כן? אז הוא סיפר לי אחי שהבריסקרס בירושלים הם מניחים תפילין גם בשחרית, גם במנחה, ככה הם עושים את שני הזוגות, בשחרית רמב"ם במנחה ראש. אז אם חשבתם שתפילין במנחה זה המצאה אורטניאלית, אז לוי ידוע שגם בריסקרים לוקחים תפילין במנחה. זה לא נכנס. מה? זה מאוד, זה מאוד משונה.
זה לא מקובלים שהרים וזה שימוש הרבה הכל אמת. זה תרבות חשש, זה לאכול לחם.
זה מאוד משונה. אני מסכים איתך, זה משונה ביותר. למה על הרמב"ם ראש? הרי אני צריך לשאול, במה עם ספרי תורה הם קוראים פעם כך? הרי לפי
ה... בגלל הגרש שהוא לא סיפר בסיפור.
בספרי תורה כאילו פתרו את הבעיה, הם ייחדו אותם לרמב"ם ראש, כן? כלומר, אבל זה מאוד משונה, זה מאוד משונה.
אתם מתחרים על זה גם?
אני לא יודע. אני לא יודע, אני לא בריסקר, אני לא יודע. אני יכול לספר שבבית המדרש יום חמישי, במקום שיעור כללי, הולך להיות דיון על התרבות החשש שמתעורר דרך רבנו ורש"י. כן, זה הולך להיות...
זה נכון רק לשים, זה נכון להמון.
הרב ראם נפתח וזה יהיה דיון.
זה הרב ראם הוא כמה
אמירו? הרב ראם, הבנתי.
הרב
ראם
נפתח.
הרב ראם נפתח? אז אני מבולבד. אתה יודע, הוחלט שיהיה דיון, אני לא זוכר
מי...
לא משנה, יהיה דיון, כן.
גם שפה תורה...
אני לא חושב שזה נכון, אבל כאילו מי שיש את
זה. יש פעם מילה שבשנת מעלה אדומים, הרב רבינוביץ רוצה לתת גם ספר. כאילו יש לנו ספר על פי שהוא בעצמו כתב את זה, אבל...
כן.
זה דבר ראשון.
גם הרב רואה לו בגבוי שעשה כל הספרים בשבילתו.
לא יודע, אין לי מושג.
אין כאילו ייחוד ממש, גם בספר תורה, זה דבר ראשון. דבר שני, יכול להיות שכבר דיברתם על זה אתמול, אבל... אז אנחנו מדברים על פתוחות וסתומות ותפילין, מה המשמעות שלהם בספר תורה? מה המשמעות בכלל של פתוחות וסתומות?
אז אני חוזר למקלדת, מה המשמעות של טאב מול אנטר? אתה יודע, כן? הטאב אומר שזה בסיסית אותה חטיבה עם הפסקה קצרה, לעומת האנטר שאומר, תשכח חדשה. הפתוחות והסתומות הן מפיסוק, הן כלי פרשני, ראשון במעלה, לזהות מהחטיבות.
זה
פוסל. זה פוסל בספר תורה, כן, כן. לכן הרמב"ם כל כך התאמץ. כן, בן אשר, דיברנו על זה אתמול, אנחנו דיברנו על זה אתמול. שוקי, הכל זה דיברנו אתמול.
כן, כן.
זה ממש דיון. בכל מקרה, לגבי השאלה של חסדה, היא השאלה נשאלה בבית יוסף. כלומר, עד שאמרתי לך שמה התשובה של הפריסקר, אז בוא ניקח באמת שניים, כן. משהו משונה. סבא שלי לא היה עושה את זה, לא היה לוקח שניים. אבל...
מה עושה הרמב"ם ראש?
אני לא יודע. זה ממש לא יודע, וזו התשובה שלי זו התשובה שלי לשאלה שלך. לא יודע. אני קורא לך את הבית יוסף. אומר הבית יוסף, אין לחוש מפני כך לעשות שני זוגי תפילין, שורה 50, וכל כי אגב נסמכין על הבעל היתרוש, כתב שכל ארבע פרשיות שבתפילין יעשה פתוחות. כלומר, כאן אומר הבית יוסף, עד שאתה מתלבט, אם זה פתוח או סתום, יש עוד שאלה שאפשר לשאול. מי אומר שצריך לעשות בכלל את הכל, את שלושתם פתוחות והרביעי סתומה? אולי אפשר לעשות את הרביעית גם פתוחה. ואז מה נפשך? בסדר? צורת הכתיבה שלנו, לפי הרמב"ם סתומה, עשית את הרמב"ם, סבבה. לפי הראש זו פתוחה, אז בעל היתר אומר שתהיה פתוחה, מה אכפת לך? זו התשובה של הבית יוסף, עם הרב סיניגרי. למה עם הרב סיניגרי? תפשיב פה בשוויון נפש. כי לפי הרמב"ם, אם אתה תעשה את הפרשה הרביעית, תעשה אותה פתוחה, אז מה הדין? פסול. עכשיו פה אני הולך ושואל, ואני רוצה לחזור לחדד דברים שאמרתי אתמול, כי נראה לי שפה הקושיה היא התירוץ, ואני אסביר את הדברים. הבית יוסף אומר דבר כל כך משונה. במקום להגיד שבמחלוקת רמב"ם ראש, אז עשית כמו הרמב"ם, אז זה בסדר. אז מה הוא אומר? עשית כמו בעל איתו. אז למה זה יותר טוב? לא, זה לא משונה תאימי. למה זה יותר טוב להגיד עשית כמו בעל איתו, מאשר להגיד עשית כמו הרמב"ם? הוא אומר ככה, יש רמב"ם ראש. אתה לא יודע אם לעשות, אתה לא יכול לעשות שניהם. אחרי אתה אומר, אז אני אעשה שני זוגות. אז אומרים לך, עצמא חביבי, לא נורא, כי אמנם לפי הראש זה לא טוב, זה טוב לפי בעל איתו. למה בעל איתו יותר טוב מהראש? מה הרווחת שתרצת שזה כמו בעל איתו? הראש לבד לא טוב לו? כאילו, הוא צריך את בעל איתו שיעזור לו? זה כל כך מוזר הדבר הזה, נכון? זה כל כך מוזר. אני רוצה להציע עוד פעם את דברים שהצעתי אתמול. שנראים לי שפה מתקיימים במלואם. זה מחלוקת רגילה, ברור שאתה מכריע. אתה לא נמצא פה, ואבלה שגון צודק. אתה מכריע, ואתה לא עושה את כל השיטות וכו'. זה נכון, וזה ודאי צריך להכניס לדיון ביום חמישי. את התנועה הנפשית של הדורות האחרונים, לחשוש לי יותר, היא ודאי קיימת. כן? וכשהרב רואה נוהג לאבא שלי, אז מיד חסדאי, שואלת הרב רואה, מה עם תקיעת שופר? נכון, צריכים לדבר על זה. אבל בכל זאת, הדומני שכשמתבוננים בתפילין, למה דווקא רש"י ורבן אותם, אז אתמול הצעתי לכם, כי הבירור נעשה לא דרך שיטות, זה לא רק מסע ומתן במחלוקת רגילה של ההלכה, אלו ולא דברי לוקים חיים. על הפרק עומדת המציאות, כלומר תפילין זה מציאות חיה. התפיסת עולם שראינו ברבן אותם, הוא איך הוא בירר את הנושא, הוא בדק תפילין עתיקות. וכאן ההנחה היא, שהמסורת המעשית היא זאת שמכריעה, ומי שנגד המסורת המעשית, אז מה קורה לו? זו טעות. במציאות, בניהוג ההלכה המעשי, לא אומרים אלה ולא דברי אלוקים חיים. ולכן, לו הייתי עומד על רמב"ם ראש, והייתי אומר מי צודק ומי לא צודק, אז כאן היות ובמציאות, הראש צריך לכתוב תפילין אחרות מהתפילין של הרמב"ם, אז הייתי אמור להגיד שני זוגות. בדיוק כמו סדר הפרשיות. תפתח תפילין, תראה איך זה נראה בפנים. מה מרוויח הבית יוסף כשהוא מכניס את בעלה איתו? נקודה מאוד פשוטה. שהתפילין שתפתח אותם יראו אותו, אותו דבר, רק שמה? שזה יוסבר אחרת. כלומר, תפתח את התפילין, ואתה תראה שוויין שמוע מתחיל קצת. הוא מתחיל טיפה שמאלה. במציאות יראה אותו דבר, רק שזה יוסבר באופן שונה. הרמב״ם יגיד, זו פרשה סתומה, ומה בעל היתר יגיד? זו פרשה פתוחה. ואז כבר ביטלתי איזה גורם של המציאות. זה מה שאתם לא מבינים. אני אחזור עוד פעם. אני אחזור עוד פעם. כשאני חי בעולם של בלי בעל היתר, אני רוצה להסביר למה אז הבית יוסף אמר שני זוגות תפילים. מבחינה העקרונות ההלכתיים, מה אני אומר, צריך שפרשת דיין שמוע תהיה סתומה. עכשיו אני ניגש לכתוב אותה. הרמה מכתוב אותה אחרת מהראש. וכאן ההנחה, היא בדיוק כמו רש"י ורבנו תם, שלא יכול להיות ששניהם צודקים. זה לא יכול להיות. התפילין שפותחים אותם, הצילום של הפרשה, אני חוזר לדימוי של אתמול, שאני מצלם את הפרשה מהתורה, הפרשה הזאת צריכה איך להיראות, זה יצא תמונה כזו, וזה תמונה אחרת. רגע, אז מה עם התפילין? אבל מה קורה כשאני מעביר את המחלוקת מרמה ראש לרמה בעל האיתו? קורה דבר מאוד מאוד פשוט, שאני אצלם את הפרשיות של התפילין, איך הם יראו? יראו כמו הרמב״ם, יראו אותו דבר, אותו דבר. הרמב״ם יגיד לך שזה קשר, למה? כי זה סתום. ומה בעל היתר יגיד לך? זה אולי פתוח, אבל הפרשיות יכולות להיות פתוחות. כאן אני נכנסתי בדיוק למחלוקת הקלאסית, שהיא לא מחלוקת במציאות, אלא מחלוקת בהסבר, מחלוקת בפירוש, בדיוק. פה, מדי אתה צריך לחשוש את השיטות. כלומר, שהתפילין בסופו של דבר, אתה... כבר כשאני עושה את התפילין של הרמב״ם, זאת ההכרעה של הבית יוסף. אני עושה את התפילין של הרמב״ם. ואני כותב אותה כמו הרמב״ם, למה אני לא נשאר בחשש מהראש? כי אני יכול מציאותית ליצור אותם תפילין שהם יהיו קשרות לפי שיטה של מישהו אחר. זה אני כן מוכן לקבל. אבל אני לא מוכן לקבל שאחד יכניס ואחד יוציא. זה אני לא מוכן לקבל. אבל אני כן מוכן לקבל שזה יוסבר בצורות שונות. זה ממש אני חושב, ההסבר הפשוט. למה בעל האיתור יותר טוב מהראש? ואם זה ככה, ממש רואים בתוך צורת החשיבה. מה עם האמת? אז כאן אני... זה לא רק אם תרצה. בעצם מה שהוא אומר הוא שהתפילין שלך חיסדה, התחות להיראות כמו התפילין של סבא שלך ושל סבא שלך כמו של סבא שלך, והאמת, בסדר היא? שזה קצת פנימה. זאת האמת. זאת האמת, זה קצת פנימה. למדתי הלכות תפילין וגיליתי שלפי הראש שזה קצת פנימה, אז זה נחשב פרשה פתוחה, אבל הדין הוא סתומה. אומרים לבד שמה, ויש בעל האיתור אומר, עולים אחרות, בעל האיתור והרמב״ם, בעל האיתור והראש יכולים לניח את התפילין של הרמב״ם ולא להסביר אותם כמו הרמב״ם. פה לא אומרים, בוא נחשוש לכל השיטות. כלומר, זה לא שאתה איזה היפוכונדר רמחתי, כן? ואתה חושש לכל השיטות, כלומר, אתה רוצה ליצור, עכשיו אני ממשיך עם הגרא, עם ה-64 זוגות, אני רוצה ליצור, לצרף את כל השיטות, גם תפילין, שיהיו העיקרון של הרמב״ם, וגם יהיו הסתומות של הראש, וכולי, לא, אני לא אומר את זה. כלומר, בסופו של דבר, מה שבית יוסף אומר הוא, אני רוצה שהתפילין שלך ייראו כמו התפילין המסורתיות, מבחינתי איזה הסבר שבעולם שיהיה, הוא מספק אותי. למה הוא מספק אותי? הרי הם חולקים, הרי בסופו של דבר, אם תצרף את הראש, לא לבעלה איתו, הרי הראש לא הסכים לבעלה איתו. זה לא טוב, כי התשובה היא שבעולם ההלכה מוכנים לסמוך על שיטות, ודאי שזה קיים, יש הכרעה. הנקודה המכרעת היא שלא יכול להיות שהתפילין לא יראו אותו דבר. עכשיו, השאלה היחידה שיש, וזה אני מספד לכם בשם הרב שמואל, רגע, הם פתחו תפילין, הוא באמת היה נראה שהוא קצת פנימה? הם פתחו וככה היה נראה? אז כאן נראה מהשיח של המקורות שהם לא עשו את זה. אני לא יודע, כן? כלומר, בפועל, כאילו, השפה היא לא... דיברנו על זה אתמול, הרי זה לא שפתחו תפילין. זה לא אמרו לכולם, בוא נביא כל התפילין של הסבאים ונתחיל לפתוח. אלא הם אמרו, בהלכות תפילין שרב אייגור נראה שככה זה היה. מרב רח נראה שככה זה היה. בסופו של דבר, למה בפתוחות וסתומות הם לא יגלו בגאונים שום מקור שיעזור להם? מסיבה פשוטה. הגאונים לא דנו בנושא הזה. למה הגאונים לא דנו בנושא הזה? הוא לא נמצא בגמרא בכלל, נכון? אבל בסופו של דבר, יכול להיות שכל ההבדל הוא נופל על זה. זה דומני ההסבר של בית יוסף, וזה הדינמיקה שמסביר את החשש של שני תפילין של רש"י ורבן אותם. החשש הוא שזה עושה תפילין שנראות אחרות. אין שום בעיה שהדברים יסברו ותסמוך על שיטות. אין בעיה עם זה. לא צריך להמציא זוגות כדי מה לעשות? לחשוש לעוד שיטות שהן תיאורטיות. לא צריך לחשוש לזה. לא צריך. זה ההסבר של בית יוסף.
ההסבר הוא יפה, אבל זה מאוד מוזר לי שהוא נוקט בהסבר הזה.
אז מה הייתה אתה מציע?
למה? לא, קודם כל, אם ראינו שברבנו תם וברש"י אנחנו יכולים להגיד שיש לנו דברים שונים לחלוטין, אז מה אנחנו מפחדים? מה זה משנה אם זה 2 או 8 או 64, מה זה משנה? אם כבר פרצת את הסכר, אז כבר דבר. וההבנה הזאת היא לשים אותו דבר, וכל אחד לחשוב מה שזה, מה? סופר סתם מכוון, שהוא כותב את הסרט התפילין. מה, הוא מכוון למי שרוצה לחשוב שזה...
הוא לא צריך, העיקר שהתפילין שלך יהיו התפילין המסורתיות מבחינה מעשית טכנית.
אני אברך
ש... העיקר שיהיה קצת בפנים, זה העיקר. שאתה אומר בפנים, אבל יש מחלוקת, ואם יצא 8 שיטות, אני צריך לכתוב פעם בפנים, פעם בחוץ, פעם זה. לא, לא עושים את זה. כלומר, הבעיה שיש ברש"י רבנו תם, או שהתפילין נראות אחרות, זאת הבעיה.
הבעיה באמת, אבל זה...
ויש לנו עדויות שונות, זה נורא מאוד מבלבל. זה העניין.
זה כמו עם הסיפור של נחמן, על הבן של המילה שנהיה תרנגול. בסוף הוא נהיה נסיך, אבל הוא עדיין נסיך. אז כולם חושבים שהוא בן של מלך, אבל הוא תרנגול. אז מה זה הועיל?
אני שומע.
כנראה שזה הועיל, אבל.
לא יודע.
הועיל למי?
עכשיו, אני לא רוצה...
זה דבר כאילו, אני כותב, אני סופר, אתה כותב תפילין, ואני מכוון שמי שירצה שזה איתו, אז אני פה איתו, זה גרם. אז כמה זה סדיליות אפשר להיות בהלכה?
כן. אני שומע. שאלות שאלה טובה, אבל אתה שואל אותי מה הפירוש של בית יוסף? זה נראה לי הפירוש של בית יוסף. אחד, אני לא מבין כלום. אני לא מבין איך בעל האיתור יציב את הראש, כן? כי הבעל האיתור הביא לאותה תוצאה, זה מה שחשוב. עכשיו, למה אותה תוצאה? כי המבחן הוא הניהוג המעשי, זה המבחן. ושם נמצא עולם השני תפילים. הוא לא נמצא בעולם של מחלוקות סתם. יש משהו מיוחד פה. עכשיו, צריך לצרף את זה, נדבר על זה בעזרת השם, כבר נתחיל ללמוד את זה ממחר, הלכה למשה מסיני, כבר התפילין ב-AI הידיעה הן מסמלות את עולם המסורת, ב-AI הידיעה. ב-AI הידיעה התפילין מסמלות את זה. אז ביוחד בתחום הזה, מה שהתפילין בעשית יהיו שונות, דומני שזה ההסבר שיש. אני רק רוצה להשלים את הדיון הזה בפתוחות וסתומות, שהרמה עצמו בשולחן ערוך מציין שנהגו במדינות אלו, דהיינו בפוילין, בכלל לא לחשוש לרמבה ולעשות הכל פתוח. כך הוא כותב, והרמה כותב... הרמה?
לא,
האיתור. האיתור הוא פרובנצלי. אבל הרמה כותב שהמנהג בפולין הוא בכלל לעשות הכל פתוחות, כולל פרשת והיה עם שמוע, ולהתחיל בתחילת שורה, ולא להתחיל באמצע שורה. יש בה משנה ברורה ביאור הלכה, הוא מפנה להרבה אחרונים, גם מצד אחד לטז שחיפש פשרה בין הרמב"ם לראש, וגם מצד שני, האם בכל זאת, למרות דברי הרמה לחשוש, עכשיו שאל אותי, חסדאי, מה יש בתפילין שלי? תודה.
לא, אני חושב שראיתי שהרב עובדיה אומר שספרדי שאין לו תפילין, בצבא זה מאוד מאוד נפוץ, שיש עם ספרדי ולא אשכנזי.
בגלל מה?
אני מניח בגלל מה שעכשיו
להיות ציינת. בגלל זה. טוב, אני...
אני לא מסוים, אני הניחתי שספרדי לא
מסוים. אנחנו בסוף הלימוד, הייתי מאוד רוצה...
אבל בשק שלו לפני הצבא, לרב עובדיה, אני לא זוכר. שספרדי כאילו לא יכול להניח שאשכנזי, אבל
איך זה כן? אחרי זה כן,
רגע, מה שהייתי רוצה, שלקראת סוף הלימוד אנחנו נבדוק באופן מעשי, לא יודע, נעשה פה בדיקת תפילין, שנלמד את כל זה, ובתכלס בפועל, מה מנהגי העדות של... בדברים שנבין אותם יותר טוב, בסדר? אבל בוא נאמר ככה, לפי פסק הרמ"א, כל הדיון הזה מתבטל, כן? זה דיון בשולחן ערוך סעיף ככה כבד, הוא לחלוטין מתבטל, כי הכל פתוח. ואז אם קודם תיארתי שלפי בבית יוסף הוא אומר, העיקר שיתחיל קצת באמצע השורה, לא משנה ההסבר, לא משנה כמה צירופי שיטות, בפועל הרמה אומר בתחילת שורה. בסדר, ועד כאן העניין הזה של הפתוחות והסתומות. מה שאני רוצה להשלים זה בחטיבה האחרונה שהייתה בדף המקורות, שהוא מאוד יחדד וישלים את הדברים האלו, של הרעיון של תפילין כספר תורה, סביב המחילתא שהקורא בתורה פטור מתפילין. המחילתא ודאי כולם ראו אותה בפנים, נכון? בוא נקרא אותה. אז נעקוב אחרי הרציונל שלה, ההסבר שלה וגם הגלגולים שלה. כן, המחילתא אומרת כך, לזיכרון בין עיניך למען תהיה תורת השם בפיך, מכאן אמרו, כל המניח תפילין כאילו קורא בתורה, וכל הקורא... מה זה? מחילתא דרי. כל המניח תפילין כאילו קורא בתורה, וכל הקורא בתורה פטור מן התפילין. כן, כשהמחילתא כאן זה פשוטו של מקרא, היא שמה לב לקישור ברור בין קריאה בתורה, תלמוד תורה, בין הלכת תפילין, כשלדברים האלה יש ביטוי נוסף במחילתא, ואני לא אקרא עכשיו לעובי הקורא בזה, אבל היה קצת הפנייה של מקורות, והוא שזה גם נכרח בהסבר פטור נשים מתפילין במחילתא. שבמחילתא מוסבר בשורות לפני כן, שהנשים פטורות מתפילין, משום שנאמר למה תהיה תורת השם בפיך, לא אמרתי אלא במישהו בתלמוד תורה. מכאן אמרו, הכל חייבים בתלמוד תורה חוץ מנשים ועבדים. מיכל בת קושי הייתה מנחת תפילין, אשתו של יונה הייתה עולה לרגלים, תרבי עבדו שם היה מניח תפילין. כלומר, הפטור של נשים מתפילין הוא פטור שבנוי על זה שהן פטורות מתלמוד תורה. שככה גם מפורש בירושלמי, הפניתי אתכם לירושלמי ברכות, גם כך מופיע בירושלמי בעירובין. זו הדעה הרווחת במקורות ארץ ישראל. שפטור נשים מתפילין הוא בגלל הפטור שלהם מתלמוד תורה.
ואם יש תלמוד תורה, זה בטל הפטור.
סליחה? פה אתה כבר לוקח אותנו הרבה צעדים קדימה. יחזקאל ליכטנשטיין, שהוא לא הקרוב שלי, הוא גר בבית דניאל, הוא היה פעם הרב של בן הנציב. והיום הוא במחלקה לתלמוד בבר אילן, פרסם בכרך של מתן. בת מצווה, הוציאו איזה כרך הבת מצווה, שם הוא פרסם מאמר, ששם הוא טוען, שפה אני ארחיב קצת העירייה. כנגד זה, בבבלי, בואו נראה לרגע רק את התמונה הספרותית במקורות חז"ל, הברייתא הזאת, הברזות לא מובאת. לא מובאת, הברייתא הזאת. בשום מקום הבבלי לא הביא אותו, וכן לא נפגוש אותו בלימוד הסוגיות שלנו. שנית, שהבבלי בקידושין ובברכות בא להסביר את הפטור של נשים מתפילין, הבבלי לא קושר אותו לפטור שלהם מתלמוד תורה, אלא הבבלי קושר אותו להיות תפילין מצוות עשה שהזמן רמה. וסביב זה הבבלי צריך לברר שני דברים. א', אז למה בכלל צריך לכתוב שהן פטורות מזה? הרי אני יודע את הכלל, כן? כאילו כביכול, מה הבבלי ברור לו? שברגע שאתה יודע את הכלל, אני כבר יודע ליישם לבד. אתם כבר יודעים, עכשיו התשובה הפשוטה היא שמקורות ארץ ישראל, זה לא בנוי על הכלל, כן? ולכן המשנה צריכה להגיד את זה, כן? כי המשנה היא ארץ ישראלית. אבל הדבר השני, שהבבלי קושר את זה בעיקר לשאלה, הם באמת תפילין תלויות בזמן. וזה איך הוא קושר, שבת, יום טוב, לילה. נגיע בעזרת השם לנושא הזה נדון, אבל הצירוף ששני הדברים האלה יחד בונים תמונה, שזה נראה כמחלוקת בין מקורות ארץ ישראל לבין הבבלי, שדחה את התפיסה הזאת. דהיינו, בעוד שמקורות ארץ ישראל מדברות הקשר בין תפילין ותלמוד תורה, בבבלי זה לא בא לידי ביטוי, ועל רקע זה רק המאמר של יחזקאל ליכטנשטיין, הרב יחזקאל ליכטנשטיין, כן? שהוא מציע שאם אנחנו באים לשקול את הנחת תפילין לנשים, טוב, לא טוב, תראו איך נקראת האישה בחז"ל שהניחה תפילין. קוראים לה מיכל בת קושי. שלמיתו של דבר מיכל בת שאול. אז למה המדרש קורא לה מיכל בת קושי? תגידו מיכל בת שאול, מה?
אז
פעם שמעתי שיעור מאוד נאה מיהודי שלימד בישיבה ואין צורים, תמיד חכם מאוד מובהק, שהוא היום הוא בעיקר מלמד לשון, חנוך גמליאל. הוא מרצה במכללת הרצוג. אולי חבר'ה שלמדו בנווה שמואל, למדו אצלו, יודע, ערבית, יהודי מאוד מלומד. תמיד חכם מאוד, מאוד מרשים. והוא רצה לטעון שכשבודקים את המילה הקושי בתנ״ך או בעולם של חז״ל, בלי להיות פה כסל הגזענות, זה משהו שהיה נדיר אצלם. זה דרך להגיד יוצא דופן, דרך להגיד משונה. כן? והטענה שלו הייתה שכשמכנים את מיכל, מיכל בת קושי, זה דרך יפה להגיד לך, זה משונה. לא מתנהגים ככה. כן? אבל זה יש לי שער. אז חס כדי חושבים אותו מאמר, אני רוצה שנקרא אותו, נדבר עליו, שנגיע לנשים. הוא בא ואומר שאם הפטור של נשים בנוי על תלמוד תורה, והיום כידוע נשים לומדות תורה, שיש מקום לשקול מחדש, שיחד עם עליית המדרשות לבנות, שנשים יתחילו להניח תפילין, לנתק את זה מהדיון של מצוות עשה של זמן נאום. להפוך את זה לדיון, בעצם לחיות על דיון ארץ ישראלי. שזה כמובן מעורר שאלות, האם נכון לעשות דבר כזה? איפה המקום בתודעה שלנו, בבלי ירושלים? יכול להיות שאלה רחבה, שזה רק היה בסוגריים, כי הערת מה שהערת. בכל מקרה, הרציונל של מקורות ארץ ישראל כאן, הוא רציונל מאוד מאוד ברור, שיש קשר בין תפילין לבין התורה, למען תהיה תורת השם בפיך. מה נראה במחילתא? שפותרת את מי שלומד תורה, מי שקורא תורה, פותרת אותו מי הנחת תפילין, שמה מטרת התפילין, ומה הקשר בין תפילין לתורה? בואו אני רוצה להקשיב לעולם של המחילתא.
שלימוד תורה,
הזכרה. נכון. עוד בראשונים שהפניתי אתכם עליהם, יש שני הסברים. הסבר אחד ברם בראש השנה, שעדיין ניסה לקשור את זה לעוסק במצווה פטור מן המצווה, כלומר, לראות את זה כאיזה סוג של לא משהו מיוחד לתפילין. אין פה איזה הגד מיוחד, אבל אז הרם מתעשת, כן? זה ברור שזה לא ההסבר. ברור שההסבר הוא ההסבר השני ברם. ובעצם אומר, ופה נכנסים כבר לעובי הקורה לכך, שהתורה צריכה ללוות אותנו באופן רציף, להיות חלק מהחיים שלנו, אבל אנחנו בפועל, אנחנו חיים במערכות החיים השונות. וכאן באה התורה, והיא אומרת, איך נציע לאדם מישראל שהתורה תהיה קשורה אליה? אני חוזר לאבא שלי, קראת עם הספר, שהוא לא לומד בו, שהוא רק הולך אותו, כמו הבני שהולך עם הפקל כיסים, עם הקהתי. מה הוא אומר? רק אומר, הספקתי 5 משניות, מה מסע להגיד? אני קשור לתורה, אני רוצה ללמוד תורה. נכון, אני כל היום רץ ומתאמן, אני בטירונות, כן? אבל אני הולך עם התורה, כן? כלומר, איך אתה קושר את התורה אליך כשאתה לא למד בה? אז אתה קושר אותה לידיך, אתה אגב ספר תורה קטן, קושר לידיך. וככה התורה, ההלכה מציעה בתפילין, קישור לתורה, יחד עם, זה לא סותר את הזיכרון של יציאת מצרים וכו', נותן לך קישור לתורה. ולכן, מה אומרת המחילתא? אז אם אתה לומד תורה, מה אתה צריך את התזכורת? כן, שדבר מאוד מאוד דומה נמצא, הבית יוסף מביא את זה, ובדף כתבתי שמי שרוצה אני אתן לו מקורות, אף אחד לא ביקש, אז אני לא אומר שאתם לא רוצים, אבל בטח לא הספקתם, שיש רעיון מאוד מאוד דומה גם על קריאת שמע. קריאת שמע הרי הוא בשוכבך וקומך ולכתך בדרך, ובעוד שבבבלי בשבת כתוב שלקריאת שמע ודאי שמפסיקים מלימוד תורה, בירושלמי בשבת מופיע וגם בברכות שרבי שמעון בר יוחאי, הנה התורה ללג בעומר, בסדר? אוקיי? הנה תורה ללג בעומר. רבי שמעון בר יוחאי מופיע שהוא לא היה מסיק אפילו לקריאת שמע. וכשהירושלמי מתעלף מהדבר הזה, מה, הוא לא יודע שצריך ללמוד על מנת לעשות, וכל מי שעושה ככה, אז הוא טוב לו שנפחה שילתו על פניו, אומר הירושלמי, זה שינון וזה שינון, ולכן מי שבוע משנן לא צריך להפסיק, או בלשון אחרת, קריאת שמע, פה אגל הכנסות, במקורות ארץ ישראל, קריאת שמע נקרא שינון, כך הוא נקרא, ולא מעט מקורות, בספרי, בירושלמי, וקריאת שמע בעצם מתוארת כאן, באופן דומה מאוד לתפילין, אתה אמור לשנן את התורה, ואתה לא, תעסוק בעוד דברים, שזה רצון השם שנעשה עוד דברים, אז איך אתה מתגבר על הריחוק שלך מהתורה, ואיך אתה קושר לעצמך, על ידי זה שאתה בתחילת היום ובסופו, אתה משנן חלקים מהתורה, ויצר, הייתי אומר, מעין סנדוויץ', שהיום שלך נכרח בדברי תורה.
אבל זה כדי להלכה, כשאתה
לא זהב, אתה יצא לפחת לימוד תורה. כן. סוף אחר גומר. ולכן, מי שכבר לומד תורה, לא צריך מה לעשות.
אז איך אתה מסביר את ה...
הוא לא צריך, אלא מה קריאת שמע. בתנאי, וזה אומר את הגמרא, זה רק רשב"י וחבריו, שתורתם אומנותם, ולא הנהגה לרבים, אבל רשב"י וחבריו, שככה, פיהם לא פסק מגרסה, כן? אז הם לא זקוקים לקריאת שמע. יש פה, הייתי אומר, לוקחה של שתי מצוות, זה רק מקורות ארץ ישראל הדבר הזה, שתדעו. שתי מצוות, בירושלמי שבת קריאת שמע, במחילתא שמות, תפילין, ששתיהן נמצאות בפרשת שמע ויען שמוע, ושתי המצוות האלה מתוארות כמיועדות לחקוק את התורה בחיים של מי שלא יכול לעסוק בו כל הזמן. ומי שכל הזמן עוסק בתורה לא זקוק למוסדות האלו. כמעט הייתי אומר, הרב יעקב דיבר על זה מאוד יפה בתחילת הלימוד של תפילין, שבתי כנסת כותבים שביתי השם נגדי תמיד על הר הקודש, מה תפילין וקריאת שמע בעצם אומרות, תכתוב שביתי השם נגדי תמיד איפה? מחוץ לבית, מחוץ לבית המדרש, בחוץ, לא בתוך בית הכנסת. זה פחות או יותר הרעיון. אני אשתף אתכם בקושייה שנשלה בבית המדרש שנה שעברה בקיץ, למדנו קריאת שמע, שלכאורה מזכיר מדרש מאוד מפורסם, והתפיסה שלכאורה יש כאן, היא תפיסה שהמדרש לא מאוד משבח אותה, זה מזכיר את מי ששאל את משה רבנו, האם בית מלא ספרים צריך מזוזה, והאם תלית שכולה תחילת צריכה, צריכה מה? צריכה תחילת, כן, איך קוראים לאדם הזה? קורח, כן. זה קצת מזכיר שיש קורח היא כזאת, שבבית מלא ספרים, מה אני צריך מזוזות? אם אני כולי תורה, מה אני צריך קריאת שמע? וזו התפיסה.
האדמו"ר לכאן, בפרשת מצווה לגמרא, שם אומר במפורש, לא על הכוח, על רשב"י, אומר שכל השירה של בלימוד תורה זה ייחוד השם. וכל יש קריאת שמע זה ייחוד השם. מי שבלימוד שלו מגיע למה של ייחוד השם, שזה בדיוק המטרה של התפילין. אם אתה רוצה שנסיך, הכל דברים של ייחוד השם, אבל מי יכול להגיד על עצמו?
טוב, אתה חוזר בעצם לדברי הגמרא הירושלמי בברכות, שרק רשב"י ולא אנחנו. כלומר, אתה אומר ככה, ואני רוצה לוודא שאכן התכוונת לזה, שהתפיסה הקורחית היא תפיסה נכונה, רק מה שאנחנו לא יודעים, אנחנו בית מלא ספרים.
צדיק אתה לא נפרח, צדיק הקורח, כמו שאומר רבנו ארי, שלטבע אחת קורח. הוא צודק בשורש, אבל לא עכשיו.
כי שנה שעברה הרב ראם, דה לך, כשאמרו את השאלות השאלה הזאת, הוא אמר שיש חילוק. הוא לא עבד כמוך, ואני לא זוכר מה הוא אמר. גם אז לא כל כך הבנתי, אני חושב מה הוא אמר, כאן אני לא יכול לזכור את זה. הרב ראם טען שיש הבדל בין מזוזה לבין האחרים. לא 100% יודע. אני יכול להגיד שלפי התורות של הרב מבריס, יש לזה הצעה מצוינת. מזוזה הוא לא התורה, לכן בית מלא ספרים לא נפטר. לעומת זאת, תפילים בספר תורה קטן. לא יודע אם זה ההסבר, אבל מה שלא היה עניין, זו התפיסה הארץ ישראלית. קושיה הוא הדבר המרכזי שנדון מאוחר יותר בראשונים, ואחרי זה באחרונים, זה מצד אחד ההשתקה של זה אצל חלק מהראשונים. שלא מביאים את המחיר. אתה קודם כל נתחיל בבבי, הבבי לא מביא אותו. הריף לא מביא את זה. הרמב״ם לא מביא את זה. מה שנמצא בספר העיתור, זה קושיה שנשאלה בעולמה של הגאונים, הוא שאנחנו לא נוהגים ככה. הנה ראינו שחכמים, מה עושים? הם מניחים תפילים שלומדים תורה, שזה צורה אחרת להגיד אותה קושיה. כלומר, שההלכה הזאת, לא רואים אותה כנוהגת. אז זה מה כותב בעל העיתור.
הוא מבדיל בין קורא לבין...
בעל העיתור מבדיל בין תורה שנכתב לבין תורה. קודם כל הוא אומר ככה, לי תלחתה, הוא מביא ככה, תשובה לרב שמואל בר חופני. רב שמואל בר חופני הוא גאון סורה בסוף המאה העשירית. נפטר ב... הוא עולה לכסר גאונות ב-988, והוא נפטר ב-1013. כן, והוא כותב על שמואל מחופני, לי תלחתה קיים התניתים, ומה הוכחה? את הרבנן קשישה לתורתם אומנותם, מנחי תפילים. הוא מברכי עליו. ולעבד חובה, מה הוכחה בעיקר? הוכחה היא הברכה. מסתבר לנו, דה קורא בתורה כאמר, ולא בתלמוד וגמרא, אבינו בגמרא עסקו מחי בו. לשון מאוד פשוטה, רב שמואל מחופני חילק בין תורה שנכתב לבין תורה שבעל פה. נגיד זה בצורה שכבר למדנו. תפילים זה ספר תורה קטן, זה תורה שנכתב, ולכן מי שיש לו תפילין, מי שקורא בתורה שבכתב לא צריך תפילין, תורה שבעל פה לעומת זאת, אין לפי הדעה הזאת, בתפילין תורה שבעל פה. אני פשוט אתכם מחלוק על זה בשיעורים בהמשך השבוע, אבל לפחות זה, ויודע אין בתורה שבעל פה, אז זה לא פותר אותך. זו התשובה שהוא נתן אותה. היא באיזשהו מקום מחדדת יותר את תפילין כספר תורה. בואו נתבטא ככה. דווקא ספר תורה, דווקא תורה שבכתב היא חקוקה. לגבי הרמב״ם, הקו המרכזי שהלכו בו פרשני הרמב״ם, היה לטעון שהרמב״ם חשב שלא דאבב לי נגד, לכן מה? ההלכה הזאת לא נוהגת. כן, לכן הרמב״ם כותב בהלכות תפילין, אני לא מביא את ההלכה הזאת, ויותר מזה, הוא דווקא מתאר את האדם כמניח תפילין כל היום. מה שרציתי לשתף אתכם זה בעיקר, סליחה? בסוף פרק ד'. מה שבעיקר רציתי לשתף זה בשני הסברים של גדולי האחרונים, לא רק לגבי המקור, אלא גם לגבי המשמעות של הדבר הזה, ולחדד את זה בעצמנו, והדבר השני הוא הצעה שלי ברמב״ם, שלא ראיתי אצלה, אבל היא נראית לי מאוד משמעותית. כן, השאלה הזו נדונה במשכנות יעקב, שזה תלמיד של רב חיים מוולוז'ין, זה הספר, ובעצם הנציב מוולוז'ין, בשני מקומות בכתביו. מקום אחד פירושו למחילתא, השני במשיב דבר. המשכנות יעקב, עיקר מה שהמשכנות יעקב מציע הוא שיש מחלוקת מהותית בין הבבלי לבין מקורות ארץ ישראל. מה זה תפילין? והרמב"ם פסק כבבלי. כן, והוא מביא את הדברים האלה כאן, הוא רוצה להוכיח מהבבלי, שהבבלי דחה את התפיסה של המחילתא, ועל רקע זה הוא אומר את הדבר הזה, אני מקריא. וכמו עוד אמר בירושלמי בשם רשב"י, שהעוסקים בתלמוד תורה, עם מצוות תפילין אני קורא, כורח המחילתא סביר עליה. למצווה תפילין היא גם כן מעין שינון, הוא סביר עליה שאין מבטלים שינון מפני שינון. כמו דאמר גם כן בירושלמי בשם רשב"י, דעוסקים בתלמוד תורה אף לקריאת שמע אין מפסיקין, ומה הייתה עם עד איזה שינון? אבל הענן לא קיים על הנחי, ומצווה תפילין דידן אבי כמו סוכה ולולה ולא התקה של תלמוד תורה. כי פה בא משכנות יעקב ואומר, לדעתו יסוד המחלוקת מהו, האם באמת מצווה תפילין היא בתודעת תלמוד תורה? תודה למשכנות יעקב, שלפי הבבלי, וזו תפיסת הרמב״ם, זה ההסבר שלכן הוא לא הביא את זה, באמת תפילין לא קשורות לתלמוד תורה, זו מצווה עצמאית. הוא לא נכנס לדיון מה זה תפילין, הוא רק אומר, זה מנותק לתלמוד תורה. כך הוא מציע. כנגד זה בא הנציב, באותם שני מקומות, והנציב מקבל את זה שלא ניתן לנתק את תפילין לתלמוד תורה, אבל זה כתוב בתורה. אפשר לנתק את זה. אלא שהנציב טוען שהמחלוקת הזאת היא תלויה בשאלה, לא האם יש קשר בין תפילין לבין תלמוד תורה, אלא מה טיב הקשר. זו הטענה היסודית של הנציב, והוא רוצה לקשור את זה, ואני אקריא לכם את זה מהמשיב דבר, הוא רוצה לקשור את זה במחלוקת תנאית, בפרשנות המילה, ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה. האם זה תפילין, או האם זה פסח. והוא אומר את הדברים הבאים, אומר הנציב ככה, אני מקריא מהנציב. והיינו דעית בהגדה של פסח, ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. עכשיו הוא אומר את הדבר הבא, משום שהיה עולה על הדעת, מצוות סיפור, אינו אלא למי שעלול לשכוח. יש יציאת מצרים, סליחה, באמונה בהשם, כמבואר בפרשה הזו, והיה כי הביאך. הפירוש, באשר יהיה ארץ זבת חלב ודבש, עלול מזה לשכוח, כמו שכתוב, ואכל וסבה ודשן, צור ילדך תשי. או, לא נמצא פה היום קובי, אבל קובי, כשהתחלנו ללמוד את הפרשיות, שאל, למה יש ארץ ישראל בפרשיות תפילין? אז הנציב אומר, כי בארץ ישראל יש סכנת שכחה, לא מצווה תלויה בארץ, זה לא חובת קרקע, אבל בארץ ישראל הסכנה תשכח את יציאת מצרים יותר גדולה. אני דיברתי בשיעור, כי עובר זמן, כי אתה לא יצאת ממצרים, זה הדור הבא. הנציב אומר, בגלל ספר דברים, כי בארץ ישראל טוב לך, חי חיים טבעיים, אתה תשכח. ולכן הוא אומר כך, על כן הזהיר הכתוב, לעבוד את עבודת הפסח, וגם לאכול מצה שבעת ימים, גם והגעתה לבנך ביום ההוא לאמור, כל זה להזכיר אחר שהדבר עלול לשכוח. וגם הזהירה התורה להניח תפילין, להיות עוד זיכרון בכל יום. מילים מאוד פשוטות, תפיסה שתפילין הם נגד שכחה. ולכן הוא אומר, הוא מסיים בפרשה ושמרת את החוקה הזאת למועדה. פירוש, אף על גב שלכל אדם שעלולים לשכוח, הרי זו מצווה, זו אינה חוקה, חוקה אצלו זה דבר בלי טעם. זה מצווה שכלית, המתקבלת על דעת האנושי, כדי לזכור מכל מקום, כמה הכתוב שהיא חוקה, מה הכתוב לימד אותי, שאומרים שזה חוקה. דה אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, ואנו זוכרים מציאת מצרים, מאמינים בהשם, והזכירה והאמונה לבבנו תמיד, ואם כן, מהצד השכלי של תפילין, מה היינו צריכים להגיד? לא היינו אומרים שחכם חייב לספר מציאת מצרים. מכל מקום, מה אומרים לך? הרי היא חוקה. וכולנו מחויבים לספר ביציאת מצרים, זהו פירוש הפרשה בפשוטה. ולכן אומר הנציב, שמי שמפרש שהחוקה היא פסח, לדעתו מי חייב בסיפור יציאת מצרים? בתפילין, רק מי שעלול לשכוח. ולכן הוא עושה פה איזה מהלך שלם, שמקורות ארץ ישראל הוא הרמב״ם, שפירש שהחוקה היא, עכשיו אני מקריא את לשונו לגבי הרמב״ם. כן, דרמב״ם סובר בלכות תפילין, דלילה לב זמן תפילין. ויאליף מן הכתוב ימים ימימה. ימים ימימה אומר שהחוקה מתפרשת על תפילין. דווקא ביום חייב תפילין, נקראת לדידי מצוות תפילין חוקה, משומח יפה עוסק בתורה חייב בתפילין, לימד מחוקה. אבל השולחן ערוך פוסק לילה לבמן תפילין, כן, ימים ימימה לא קרה יתפילה כאן פסח, ומאל שהשולחן ערוך פסק כמו המחילתא. אלו דברי הנציב, בואו קצת נכניס בהם עומק. בניגוד למשכנות יעקב שאומר, התפיסה של הרמב"ם אין קשר לתורה. הוא אומר, יש קשר לתורה, אבל זה קשר של תלמידי חכמים, ולא רק קשר של עמי הארץ. ואני חושב שההסבר הדברים, הוא חוזר למה שראינו קודם בסיפור הבית יוסף, ולהיכנס בכלל לראש של יציאת מצרים. מה אמר על הבית יוסף קודם? שתפילין זה לא רק לזכור, אלא תפילין זה עדות. אני רוצה לחזור למודל שמציב בונה עליו. למה באמת כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, צריך לספר ביציאת מצרים. הרי אתה יודע את זה. למה צריך באמת לספר? אז התשובה היא מאוד פשוטה, לא רק זה חוקה. כי המטרה שסיפור יציאת מצרים הוא לא רק לדעת משהו, זה לא קוגניטיבי. אני אחזור לגריד, זה לא explanation בלבד, שאני יודע משהו, אלא המטרה של ליל הסדר היא מטרה שונה לגמרי. מה אדם עושה כשהוא מספר ביציאת מצרים? הוא נכנס לתוך עולם העדות, עולם החוויה. הוא חווה מחדש את יציאת מצרים בליל הסדר. הוא בעצמו נמצא שם. הוא יוצר תפורה שמחזירה אותו, הוא יחוקק את זה בתודעה, לא בצד הקוגניטיבי, בצד ההזדהותי, הפנימי, החווייתי. זה העדות שמדבר עליה, זה מה שהרב סולובייצ'יק דיבר על ה-fascination, שאתה מתפעל, שאתה נמצא בתוך זה מבחינה רגשית, שאתה מזדהה עם הדברים. בעצם מה שאני חושב שהנציב אומר הוא, שהמחלוקת היא, מה הפשר, הקשר בין תפילין לתורה? האם תפילין, אז כך הוא רוצה להבין את בקורות ארץ ישראל, וזה אני חושב הסבר נכון. האם התפילין הם נועדו למי שעכשיו הוא לא נמצא בתורה, אז הוא נועד לקשור אותו, או האם התפילין נועדו גם תלמיד חכם שיודע את התורה, הוא עדיין זקוק למה? לעדות שהוא מזדהה עם התורה, שהוא חי על פי התורה, שהתורה היא חלק מחייו. אני חוזר לחיים הספר. זה לא רק ללמוד, אלא מה זה אומר? זה אני, זה החיים שלי. זה התשתית של חיי, אני מתהלך עם התורה עליי. והדבר הזה תופס בתלמידי חכמים לא פחות מימי הארץ. שאולי בסופו של דבר צריך להגיד שגם למי הארץ, או למי שלא למד תורה, סליחה, לא רוצה להיות פה ביקורתי, כן? זה גם אולי היסוד, כן? אבל מה שלא היה דברים, מה שעולה מדברי הנציב הוא, שיסוד המחלוקת הוא, האם התפילין הן קושרות לתורה מצד הידע, האם הן קושרות לתורה מצד חוקה, מצד ההזדהות של הדברים. דומה לי, כשמסתכלים טוב ברמב״ם עצמו, ואני אסיים, שהדברים דווקא לא הולכים בכיוון של הנציב, אלא הם הולכים עוד יותר לכיוון שתפילין דווקא נועדו עבור תלמידי חכמים. ואני חושב שבניגוד מוחלט למשכנות יעקב, לא רק שהרמב״ם לא התעלה מהקשר בין תפילין לתורה, אלא שהוא הסביר את הקשר בצורה הפוכה מהמחילתא. זה שנשים לב, מחילתא אומרת, התפילין היא משביל לקשר לתורה, מי שעכשיו לא לומד תורה. הנציב אומר, זה אישו. האם גם לדעת וגם חוקה. אני חושב שבדברי הרמב״ם עולה ממש הפוך לחלוטין, זה דווקא בשביל תלמידי חכמים. וזה הרמב״ם בסוף לכל תפילין, שאני אקריא אותו, ותשמעו איך הוא קרא את למען תהיה תורת השם בפיך. עובר הרמב״ם כך, קדושת התפילין קדושה גדולה היא, שכל זמן שתפילין על ראשו של אדם ועל זרועו, הוא ענב וירד, ואינו נמשך בשחוק ובשיחה בטלה, ואינו מערער במחשבות רעות, אלא מפנה ליבו לדברי האמת והצדק. מה זה מפנה ליבו לדברי האמת והצדק? זה מילים מאוד פשוטות, למען תהיה תורת השם בפיך. אומרים אחרות, מה בעצם אומר הרמב״ם? שהנחת התפילין, מה היא יוצרת? היא משפיעה על האישיות. היא מקרינה על התגובות שלך. היא מכניסה אותך למצב הרוח הנכון, לריכוז הנכון, כדי שמה תוכל לעשות? ללמוד. כי לכולנו יש. אני חושב שכולנו מתייסרים בדבר הזה. אנחנו רוצים ללמוד. כולנו פה בישיבה. יש הפרעות, יש כל מיני... דינים קוראים לזה היום, כן? כל מיני זה... קשה לך. דיברתי איתכם אתמול קצת על העמל התורה ועל הריכוז בתורה. כאילו, איך אתה מגיע לריכוז הזה? שפה מה שמתואר ברממו, שהתפילין לא סתם קופסה שאתה שם על היד, אלא התפילין באיזשהו מקום, הם יוצרות, הייתי אומר, מעין בלון חבצן סביבך, בלון של קדושה. כלומר, ההפרעות שקיימות, שזה מה שהוא מתאר, השחוק, השיחה הבטלה, המחשבות הרעות, שהן מפריעות לך, התפילין כאילו אומרות לך לא כך. כן, אני לא מדיין אדם שיכול, כשהוא רואה תפילין, אולי יתעסק עם המייל שלו. אדם שהוא רואה תפילין, לא עוצר את תוך כדי הסרט. למרות שאני אגיד לכם, פה הייתה לי פעם חוויה ממש, זה עשה לי רעד. הלכתי, כשהייתי פעם ארצות הברית, הלכתי להעביר שיעור בישיבת חובבי תורה, ישיבה בניו יורק, ונכנסתי שם, והיה שם אחד מהרמים בישיבה, שישב מול מייל פתוח עם תפילין, וכתב מייל. אמרתי לו, אני לא מבין איך אתה עושה את זה, כאילו... זה חיזיון לא ראיתי אף פעם, כן? כאילו, אתה מניח תפילין כביכול, מה אתה בא ואתה אומר? אני מחבק קצת את העולם שלי מבחוץ. וזה למען תהיה תורת השם בפיך, כלומר, תורת השם בפיך לא אומר ברמב"ם, אתה לא לומד תורה, אז עכשיו תור, קח איזה משהו סימבולי. אלא התפילין הם אלה שממש כלשון הפסוק, מה זה למען תהיה תורת השם בפיך? לא, למי שאין תורה שזה יהיה בפיו. וכדי שתוכל ללמוד תורה, אתה תניח תפילין, זה ייקח אותך לעבודת השם, זה ייקח אותך לתורה. דברים אלה מאוד התחברו אצל עוד שני רמב"מים, האחד בכל תפילה, שם יש לשונות מאוד דומים. אומר הרמב"ם שם בפרק ד', כוונת הלב כיצד? כל תפילה שאינה בכוונה אינה תפילה. כיצד היא הכוונה? שיפנה ליבו מכל המחשבות, ויראה עצמו כאילו הוא עומד לפני השכינה. גם פה הרמב"ם מדבר, יש לך מלא מחשבות, ואני רוצה להתמקד, אני רוצה להתרכז במחשבות שלי, שאני עומד לפני המלך, אז מה אני עושה? אני מפנה את הלב מהמחשבות האחרות, שזה כמעט מילה במילה, אותו ביטוי שמופיע בהלכות תפילין, מפנה ליבו לדברי האמת והצדק. עכשיו, אם נשים לב, שהרמב"ם בהלכות תפילה, הוא אומר, אתה מפנה את הלב כדי לעמוד לפני השכינה. מה הוא מתאר בהלכות תפילין? הוא מפנה את הלב לדברי האמת והצדק, שזה גם ההתגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם. דברי התורה הם התגלות אלוקית בעולם. במקום נוסף, זה בסוף הלכות יסורי ביאה. עכשיו, הרמב"ם כותב על ההתרחקות מהירורים, מחשבות בתחום המיני, כותב הרמב"ם כך, יפנה עצמו ומחשבתו לדברי תורה, וירחיב דעתו בחוכמה, שאין מחשבת עריות מתגברת לבלת פונים מן החוכמה. הרמב"ם מוטרד בכמה מקומות, ואיך אתה מכווין את הלב שלך. איך אתה מפנה אותו ממחשבות שאתה לא רוצה לחשוב אותן, ומגיע למחשבה התורה שאתה רוצה להגיע אליה, והתפילין לפחות בתוארות ברמב"ם אני רוצה להדגיש, במי שמניח תפילין כל היום, הם אלה שכביכול יוצרות את הריכוז הנכון כדי ללמוד תורה. או בניגוד הפוך לדברי בעל המשכנות יעקב, זה לא שאין קשר בין תפילין ותורה לרמב״ם, אלא הפוך. דווקא תמיד החכם שיניח תפילין כל היום, כי אז הוא ילמד כל היום. התפילין הם בדומה מאוד למה שהוא כותב בלכות תפילה, להתבונן לפני התפילה. זה ההצעה בלכות תפילה. בלכות תפילה הוא כותב, לפיכך צריך לשב מעט קודם התפילה כדי לכוון את ליבו. כלומר, היצע המוצעת היא להתרכז. כאן הרמב"ם מתאר, בהלכות תפילין, התפילין הוא מכשיר ששומר על הריכוז, שהוא ממקד אותך. זה למען תהיה תורת השם בפיך של הרמב"ם. שזה כמובן נוגע בשאלה רחבה, שביעה לשעה, אני לא אמשיך בה עכשיו, באמת מתי להניח תפילין. כי הדברים האלה שאנחנו קוראים כאן, הם נוגעים באמת בשאלה מאוד יסודית. זמן עליך תפילין מתי?
זמן
עליך תפילה, בזמן קריאת שמע, כל היום, כשאתה לומד, כשאתה לא לומד. וכמעט הייתי אומר שהרמב"ם כאן, לא רק שהוא, כמו המשכנות יעקב, שהוא אמר, לומד תורה, אין קשר בין תפילין לתורה, ולכן לומד התורה שיניח תפילין. אלא הפוך, לרמב"ם עולה שהנחת התפילין כל היום דווקא בא מזה שלומד תורה כל היום. זה מה שעולה בדברי הרמב"ם. הוא יניח תפילין כל היום. הפוך מה מחילתא שמה אומרת? מי שלומד תורה כל היום לא יניח תפילין. וכמובן שחוץ מהעיסוק שלנו בשאלה של מתי להניח תפילין, אנחנו גם צריכים להתעסק באמת ביחס למחשבות האחרות. כי תראו, הרמב"ם הלכות יסורי ביאה זה מחשבות רעות. ויש עוד מחשבות בעולם שלא מחשבות של תורה, שלא מחשבות רעות, כן? או שבן אדם נמצא בעולם החולין. זה לא דברים רעים, זה לא מחשבות רעות. וכל השאלה הזאת, דעתי, מתעוררת כאן, אבל אני אעצור כאן בגלל הזמן. היא צריכה להתעורר באמת, כאילו, איפה המיקוד שלך נמצא? איך אתה הולך למחשבות האחרות בזמנים הנכונים וממשיך להיות קשור לתורה? מה התנועה הנפשית שלך? כי התנועה הנפשית שלך היא, אני חוזר, למדנו פה ביחד, יוסף ורבי יוחנן. אתה אומר, כל הזמן להיות בית המדרש, אז אני עובד השם, או אתה בעצם מבין שיש גם מודל של עבדת השם של יוסף. אז עוד נחזור בעזרת השם לדברים האלה, בכל מיני, אני אסכם מה שבעצם עלה ביומיים האחרונים. היום האחרונים עסקנו בקשר בין תפילין ותורה, שזה בא בעצם משתי זוויות. זווית אחת בחנו את הרעיון שתפילין בעצמו עושה לו תורה קטן, וסביב זה היום עלה בעצם השאלה, שמעבר לכל הדיון, על שמעבר לכל הדיון על התפילין, שאלה פה במסגרת הנחת התפילין, כלומר, סליחה, מעבר לכל הרעיונות של שחיית יציאת מצרים, גם הקישור שלו לתורה, וכאן ראינו, בעצם הייתי אומר כמעט רעיון דומה ברמב״ם ובמחילתא. המחילתא אומרת, התפילין נועדו לקשור לתורה את מי שעכשיו לא לומד תורה. הרמב״ם אומר, התפילין נועדו לקשור, לאפשר ריכוז בתורה למי שכן לומד תורה. אבל זה הזווית בעיקר שנבחנה כאן, שתפילין כתלמוד תורה. בסדר? אתה נעצור כאן. מה שנעשה ממחר, זה נלמד על הלכה למשה מסיני, שזה הסוגיה הבאה למדי. תתחילו ללמוד את הסוגיה. זה הרבה הקורדן הזה כותרת מוצלחת. הקדוש ברוך הוא נמצא בפרטים הקטנים. אז אנחנו נכנס פה קצת לפרטים של תפילין. מחר יהיה סדר בוקר שלם, בעזרת השם השיעור יהיה כרגיל יום חמישי ב-10, ונצטרף לדיון של בית המדרש. זה השניים. תעבור. תעבור לך. אני רוצה להגיד לך.